מדרש רבה. פה יש עניין אחד על הכהן. הכהן והנביא, הכהן והחכם. אפשר לומר, עניין שני על התפילה. נראה. לא משומר, אבל קצת נדרוש על הדברים. במדרש רבה. דבר אחר, ואתה אקרב אליך. עדה ודכתיב, מלא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה אקרב אליך, את אהרון אחיך, ואתה אקרב אליך, הראה לו. אמר לו, תורה היא, הייתה לי, ונתתי עליך, שאילולי היא, עבדתי עולמי. איבדתי עולמי. משל לחכם, שנטל קרובתו. ועשתה עמו 10 שנים, ולא ילדה. אמר לה, בקשי לי אישה. אמר לה, יכול אני ליטול חוץ מרשותך, אלא שהייתי מבקש ענוותנותך. עד כאן לשון המדרש. סליחה. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יכול הייתי לעשות לאחיך כהן גדול חוץ מדעתך, אלא שהייתי מבקש שתהה גדול עליו. עד כאן לשון המדרש. הוא פרש בה לפי תואר שהראה למשה לפי שהיה רוצה שיהיה הוא כהן גדול. אז באמת, נתבונן רגע במדרש עצמו, אולי דווקא לפי הפשט של היפה תואר, אחר כך נראה את דברי הרב שמחה בונים, הפשיסחה. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואתה אקרב אליך, את אהרון אחיך, הרע לו, לפי היפה תואר, כן, הוא רצה להיות כהן גדול, והיה לו קשה שאהרון יהיה, ואמר לו, תורה הייתה לי, ונתתי עליך, שוללי היא, איבדתי עולמי. אז מביא לו משל, משל לחכם, שנטל קרובתו, ועשתה עמו 10 שנים, ולא ילדה. אמר לה, בקשי לי אישה. אמר לה, יכול אני ליטול חוץ מרשותך, אלא שהייתי מבקש על מתנותך. כן, הוא נשא אישה את קרובתו, אני חושב שזה שיש עם קרובתו, זה כמו שאומרים שאדם צריך לישא את בת אחותו, כלומר שיש יש קרבה, יש יחס, יש חום בין אדם לקרובתו. וכלומר, זה לא סתם נישואים, אלא נישואים שיש בהם אפילו תוספת חיבה. ואז 10 שנים היא לא ילדה, אז יש בעיה, הוא רוצה ללדת ילדים, והאישה הזאת חשובה בעיניו, אבל אין ילדים. והפתרון, היום באמת יעשו מעל כוחם גירושין, או ש... טוב, או שימצאו יותר להישאר ככה, גם זה יכול להיות. אבל הפתרון כאן זה לקחת עוד אישה. אז הוא אומר לאישה שלו של עכשיו, תביא לי עוד אישה. ולמה הוא אומר לה את זה? הוא אומר, כי יכולתי להביא לבד. אני רוצה שהיא תהיה כאילו תחת רשותך. שלא תרגישי שאני מכניס לך צרה. אלא את תבחרי, ותרגישי, כאילו את הכנסת אותה, את כאילו בעמדה כזאת של שייכות לדבר הזה, של לשאת בעצם היא. תרגיש כאילו קצת לנחש לעצמה את ה... גם לילדים, אז זה כאילו קצת תהיה כמו הדודה נגיד, לעומת האישה הצעירה שתיכנס, שאולי תהיה אם הבנים. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יכול הייתי לעשות לאחיך כהן גדול חוץ מדעתך, אלא שהייתי מבקש שתהיה גדול עליו. כאילו אומר, כשאני אומר ואתה אקרב אליך, אל תחלש דעתך מזה, אלא אדרבה. תראה ש... יכולתי לבד לקחת את אהרון. למה ביקשתי ממך? לא כדי להחליש את דעתך, אלא ההפך. כדי שאתה תהיה הבעל הבית. שאתה זה שמקרב אותו. שהוא בעצם תחת רשותך. ככה לפי היפה תואר, והוא שואל עליו באמת, מה הפשעת שלמשה רבנו היה קשה הדבר הזה? היה לו קשה לרב שמחה בונים. אבל אפשר לומר שכן. לא במובן האישי, שמשה רבינו באמת, באמת זה גם אפילו מתבקש, הוא היה הרי נביא, הוא לא היה נביא רגיל, הוא כאילו היה נביא וגם מלך, בעצם הוא עמד בראש העם, בכל המובנים, ממש לב ליבו של העם, של הדור ושל הדורות. עכשיו יש עניין שתהיה כהונה גדולה, מישהו שיעמוד לפני השם, לשרת ולהקריב לפני השם, קרבה מיוחדת, בשם כל ישראל. ולכאורה באמת הכי מתבקש, שזה יהיה משה רבינו. כלומר, זו יכול להיות שאלה לא אישית, אלא עניינית גם. גם אולי מתוך מקום מאוד רצון של להוציא לפועל, את להיכנס, להתקרב אל השם ב... גם באמת, חנה משה בפרשות עצמם צריך עיון, כי הוא מבואר ש... נכון, בשבעת ימי המילואים, משה רבינו בעצם... משמש בכהונה גדולה, כל שבעת ימי המילואים. וגם כתוב, דבר אל אהרון אחיך ולהו בכל עת אל הקודש. אני חושב שיש דיוק כזה שמשה, אהרון אל יבוא בכל עת, אבל משה כן. ונועדתי לך שם, בין הקרובים. כלומר, זה באמת מעניין היחס בין משה ואהרון, שכאילו, בוודאי שלמשה כן היה איזשהו, גם בעניין של המשכן, היה לו עניין מאוד גדול שם. איזו פרשה מיוחדת, המקום של משה בתוך המשכן. לא כמו אחד אחר, אבל אף על פי כן, יש משהו בכהונה הגדולה, השליחות המיוחדת הזאת של ישראל, שמשה רבינו אומר, בעצם אנחנו גם יכולים לשאול, למה שבאמת ניתן את זה למישהו אחר? שמשה יעשה את זה גם כן. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני רוצה שזה יהיה תחת רשותך. אז זה באמת אולי עוד צריך הסברה, אבל נראה לומר שיש כאן דבר עמוק. עוד לפני ככה שאנחנו רואים את דבריו. אבל שיש כאן דבר עמוק, שהכהונה וההנהגה של משה יהיו שני דברים. אם הייתי קצת ממשיל את זה למושגים שלנו, אז משה רבינו זה כמו, לוודאי נביא, ראש הסנהדרין, כן? אם תרצו גם, זה, אני אומר, זה קצת מקטין, כי משה הוא באמת לא קם כמותו, והרמב"ם אומר שאפילו הביטוי נביא על שאר הנביאים, זה ביטוי מושאל. אבל בכל אופן, אם קצת היינו מתרגמים את זה, לשפה מושאלת, שפה מתורגמת, אז משה רבינו זה נגיד פוסק הדור. מבחינת משה רבינו שבדור, כן. ואהרון הכהן, נכון, מה איך הוא מצטייר? זה צדיק כזו, נכון, אדמור, כן, בעל תפילה כזה, ואולי, שוב, בדי עם כל הבחינות, עם כל ההשגות, היה הרי נביא במצרים, לפני משה, וכאילו רצה הקדוש ברוך הוא, שזה לא יהיה אותו בן אדם, ואני חושב שלדורות זה גם שזה לא יהיה אותה הנהגה, אלא שיהיה שניים. שלא יהיה הכהן והחכם, כהן והמלך, אותו דבר. כי יש ערך מיוחד, מקום מיוחד נפשי, ששייך דווקא לכהונה הגדולה. ויש מקום אחר ששייך למקום של ההנהגה. אהרון הכהן, כתוב שהוא נכון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. יש כתוב גם שבחו אותו. כל בית ישראל. שמשה רבנו לא כתוב עליו ביטוי כזה. כלומר, הוא היה כאילו במקום נקי כזה. אוהבים אותו, הוא אוהב את כולם, והוא נושא את שמותם, את שמותם בין כתפיו, על שתי כתפיו, בפני השם, לזיכרון. הוא מחזיק על הלב שלו את שמות בני ישראל. כל ישראל בלב שלו. ואין שום מחיצה בינו לבין עם ישראל. כתוב, אני חושב, שהוא שושבינה דה מטרוניתה. שרבינו שושבינה דמלכה. שושבינה דמטרוניתה, זה שהוא בא בשם כנסת ישראל. הוא מבין את הלב שלהם, הוא מבין אותם, הוא בא מצדם, הוא מבקש בקשתם, הוא מתפלל לתפילתם. זה אהרון. ומשה רבינו הוא מלך, הוא מנהיג, הוא פוסק, הוא איש ההלכה. זה לא אותו עמדה. משה רבינו זה עומדים מול אמת. נכון, ייקוב הדין את ההר, אומרת הגמרא בסנהדרין, ואהרון לעומת עודף, משה הוא בחינה של ייקוב הדין את ההר, ואהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום. אז העמדה של משה זה אמת שהיא למעלה מהעם, זה אמת שהיא, שקצת עומדים מולה בעירה. והעמדה של אהרון זה עמדה אחרת. ואם היו שניהם אותו בן אדם, משהו היה מפסיד. כן, או שהכהונה הגדולה הייתה כאילו מתרחקת ונהפכת באמת לעוד עמדה של הנהגה, שכאילו קצת, מה שקוראים דיסטנס, כן, ביחס לעם, או ההפך, כן, שהעמדה של ההנהגה, שהיא גם חשובה מאוד, הייתה נחלשת. כלומר, אם משה רבנו היה רוצה להיות אהרון, ולהיות זה שנושא את ליבם ומלטף אותם ואוהב אותם ומחבק אותם, אז לא היה את מי שיגיד את האמת, הנוקבת, החריפה, כשהיא צריכה לאמר. גם אצל כוח, נכון? כשהרעו על אהרון, אז משה הוא המגיב, הרעו על שניהם, כאילו על אהרון. אהרון, מה הוא קטלינו עליו? מה אתם רוצים ממנו בכלל? אז כאילו, אם משה רבנו היה בעמדה של אהרון, אז התוקף היה חסר, האמת. אומר שהיא קצת מעבר, שאדם עומד מולה ואיזה מקום של יראה, של זעזוע, היה חסר. כן, או שזה היה נפגע, או שזה היה נפגע, או שתוקף האמת היה נפגע, או שהעמדה הזאת של הלב, של כל ישראל בתוכו, הייתה נפסדת. אומר, איזו בחינה של הפרדת רשויות. כאילו אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני רוצה שהוא יהיה, שאתה תהיה גדול עליו. אז באמת לפי מה שאנחנו מפרשים עכשיו, באמת לפי דבריו זה יותר מבואר. אבל לפי מה שאנחנו מפרשים עכשיו, רוצה שאתה תהיה גדול עליו, שהעמדה של ההנהגה תישאר בתארתה. כלומר, אל תצטער שאתה לא אהרון. כי אתה צריך להיות מנהיג. ואהרון זה עמדה לא של הנהגה, וטוב לה גם שהיא לא הנהגה. ולכן אני רוצה שאתה תמנה אותו, לא אני. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רק אומר שזה שני סוגים של פנייה אליו, אלא הקדוש ברוך הוא מסדר שיהיה גם מה קורה בתוך עם ישראל, מה היחסים הפנימיים בתוך הכוחות של עובדי השם, בתוך הכוחות של עם ישראל. משה רבינו זה בחינה אחת, ואהרון בחינה אחרת, וצריך שאתה תהיה מעליו, שאתה תהיה המנהיג. זה ה... אזכיר שה... בבית שני, אז הכהן הגדול, הוא היה גם המנהיג. הוא לא היה מלך אז. זה היה כידוע, זה היה גם גדול. הרמב"ן מדבר על זה. שהחשמונאים לקחו את המלוכה ואת הכהונה. ושוב, למרות שהחשמונאים כהוראת שעה בזמנם, מתתיהו בניו, זה היה באמת הכרחי. אבל אחר כך זה נהפך למנהג, ובעצם גם קצת לפניהם זה היה, זה היה חיסרון עצום. כי הכהן הגדול זה היה בעצם משרה פוליטית. במקום שהוא יהיה עם כל העניין של הכהונה, של כל הקדושה, של כל הטהרה, משהו שרק לראות אותו, אני רוצה להשלים, אמרתי מקודם שביחס למשה הדיסטנט, ביחס לאהרון לא, זה לא שלא היה, אבל אחר. אהרון, שכתוב אנחנו נשוש פיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אז זה חסד, גבורה, תפארת. מה אתה אומר? זה לא פשוט, יש מי שעושה סדר אחר. נכון? חסד, גבורה, תפארת, זה אברהם, יצחק ויעקב. משה, אהרון, נצח והוד, יוסף ודוד. יש כמובן, זה של החסדים, זה של המקובלים. יש כמובן קריאה אחרת, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, יוסף ודוד. מה זה יוצא ש... מה? אני קראתי עוד פעם את יוסף, כן? משה, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. אז אני לא יודע אם לפי הנוסחה הזאת, אז בכלל מקבילים את זה לספירות, או שמראש... כן? יפה. שמה? שגם? מחשבן את זה?
יוסף, הוא אומר שזה יסוד, אז הוא אומר, אהרון ירד ישראל למעלה, ויוסף קורא את החמים בטה.
מוריד. לכן שניהם שייכים ליסוד.
אני מפלפל בשתיהם, תמיד אומר כל הספרות.
אז יש מקום שגם אהרון זה יסוד. נכון? או שאהרון זה יסוד, שהוא מוריד את השפע לתוך ישראל, או שיוסף... לא, אהרון מקבל. יוסף מוריד ואהרון מקבל. מלמטה. כן, שושבין עד מטרודים אותה, הוא בא מצידם. יפה. אבל צריך עדיין לבאר מה המקום של אהרון. אהרון או שהוא אהרון או שהוא יסוד. אהרון או שהוא אהרון או שהוא אהרון. אהרון או שהוא יסוד או שהוא הוד. נכון, ככה לפי זה. אבל לפי מה אמרת, כל זה למה נכנסנו? להגיד שהוא הוד. אז הוד, כמו שהרב דתן אומר, מה זה הוד? זה גם השפעה, זה גם הערצה. אבל לא שום תחושה של איום. זה כל כך נפלא, זה כל כך נשגב, אתה רוצה ללכת איתו. זה קצת באמת מה שהיה לאדמו"רים. ושוב, גם אצל האדמו"רות היה לפעמים כבר מצב שכבר נהפך למערכת שלמה, לחצר, ועם עוצמה, ועם... מערכת כלכלית, לפעמים באמת היה בזה גם סללים, גם סכנות. אבל העמדה הבסיסית, מישהו בדור שלנו, דווקא בגלל המצב המשברי, שעם ישראל הוא לא באופן מובן מאליו קשור לנהל לו כל הציבור, גדל בתוך מסורת, ואפילו הציבור שגדל, שמקיים תורה ומצוות, זה לא מובן מאליו שאתה נולדת בחצר ואתה שם הדור העשירי, כן? זה העסק יותר נייד. אומרים שיש היום בציבור החרדי, יש, צריך מישהו פעם, בטח כותבים על זה כבר, המחקר, יש את ה... פעם מישהו סיפר לי, יש את החרדים האסלים, כן? ויש את המודרנים. ואני חושב שיש גם מדרגות ביניים. אבל יש כאילו, אומרים שיש יותר חרדים לא משוייכים מאשר אלה משוייכים. שהם לא שייכים לשום חצר חסידית, וגם לא לאיזה הגדרה... טוב, למדו באיזה ישיבה. אני שואל אותו, איזה זרם אתה? יגיד, אני סלובודקה, אני נוברדוק, אני ליטאי. לא. מה? הדבר הזה קורה? אני לא יודע, אני חושב שגם עושה חסידים הרבה, אבל זה צריך בדיקה. דבר ש... כי החסידים הם רוב המספר. אני חושב שגם זה לחרדים. הם רוב גדול. בעלי תשובה גם קצת, אולי הם משפיעים על המצב הזה. אבל יש ציבור, לא יודע, ציבור גדול. אז ממילא, בגלל שכבר המסגרות קצת נחלשו, כי בכל אופן הם לא חיים, קצת חיים באיזה מעטפת, אבל המעטפת לא לגמרי, לא מושפעת משהו בחוץ. אז ממילא הכוח של האדמו"רים היום, הרבה פעמים בנוי על המקום הפנימי שלהם, כן? על היכולת האמיתית שלהם, כלומר, על זה ש... אני מי שמכיר, האדמו"ר מפרמישלן, אז זה היה... אני זוכר כשהייתי אצלו לפני 13-14 שנים, זה היה נורא כיף, אתה עמדת מול השולחן, בערך 10-15 אנשים פה, 10-15 פה, והרבה. יושב מולך, שר בהדרת פנים נפלאה, בקול נעים. עכשיו אני לא בטוח שאתה תהיה, זה עדיין לא גור, זה לא ויז'ניץ, אבל יש כבר עשרות רבות, מאות, סיפרו לי חבר'ה, הלכו בכל מיני הזדמנויות. הולך וגדל, אז זה לא בא מתוך איזה... מסגרת שהייתה, פשוט האישיות שלו. גנדור רבי יצחק מאייר, רבי יצחק מאייר, אדמור מיימשינר, כאילו יש דמויות שהן לא רק בגלל המערכת, המוסדות, זה אולי בדיעבד, אלא יש יש הקרנה. יש כל מיני סוגים של אדמורים. אז מכל מקום, אז זה העניין של אהרון, אני רציתי להגיד, שהוא מבחינת הוד, כלומר, יש השפעה עצומה, יש אפילו יראה, אבל זה יראת כבוד כזאת, יראת עוד, בלי שום צד של כפייה. אבל צריך גם מימד אחר של הנהגה שיש בצד של כפייה, של תול מקל ואח על קודקודם. דבר אחד לדור, יש מלך בישראל, יש משפט. טוב, אז עד כאן דרשנו, עכשיו נראה את דבריו. ולא נראה לומר שירה בעיני משה נשיאותו של אהרון. דעה במצרים אמר, שלח נא ביד תשלח. ופרשו ז"ל, לכוונתו הייתה על אהרון שהנביא לישראל במצרים. ואיך יראה בעיני משה שיהיה אהרון כהן גדול. אמנם, ביאור המדרש על פי משל, אם מלך ציווה לעבדו, לתת מתנה או גדולה לאחד. והוא נותן לו סתם, ולא פרש לו בשם המלך, האיש הזה הוא נכנע תחת העבד. כי לפי הנראה לו, עוד צריך אליו. אמנם אם יאמר לו בשם המלך שציווה הוא כך, והוא רק שליח את דבר זה, נמצא שאין לו מעלה עליו כלום. כן? אם אדם בשליחות המלך ייתן למישהו איזה מינוי, אחד השרים, נגיד, ימנה מישהו, נגיד שר החוץ, עכשיו יש בעיה שמתלבטים עליה, שר החוץ יקרא למישהו, יגיד לו, אתה תהיה שגריר, אני החלטתי. באמת, לא כל כך קשה לדמיין. אני החלטתי שאתה תהיה השגריר באום. עכשיו זה משרה פנויה, אם יש פה מישהו שמרגיש שיש לו כישרונות, נשלח קורות חיים, אז אני החלטתי שאתה תהיה שגריר באום. אז הוא כל החיים יחזיק טובה לשר החוץ, וכמובן כל פעם שהוא ינם באום, הוא ישתדל להגיד דברים שהוא ישמח לשמוע. אולי גם אנחנו נשמח לשמוע. בכל אופן, אבל אם אחר כך יתברר לו, בעצם הוא קיבל פקודה, עם כל הכבוד, שר החוץ, שר החוץ. הוא לא בא לבית, ראש הממשלה אמר לו, בהחלטה של ממשלה, הוא... אז זה אחרת, אז הוא כבר חייב למישהו אחר. אז זה המשל. אז השאלה אם אתה אומר את זה בשם עצמך, או שאתה אומר את זה בשם הממונה. וזה פירוש המדרש, זאת אומרת, פה ממש הופך. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה אקרב אליך, ואתה אקרב אליך, נרגיש שהוא הדיוק, ואתה אקרב אליך. ולא ציווה שיאמר לאהרון, כה ציווה השם, רק ואתה אקרב, שיקחהו סתם מעצמו, ומידו ינתן הגדולה לאהרון. כאילו שמע משה בציווי, שהוא לא יאמר לו בשם השם, אלא יאמר לו, תשמע אהרון, אני חשבתי, אמר הוא שלא אמר ככה, כן? אבל בצורה קצת ככה חריפה, אני חשבתי והחלטתי שאתה צריך להיות כהן גדול. ככה הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שיגיד. אז הוא אומר, מה... וזה הראה למשה, שהוא יצווה לאהרון, וינהג אותו, שבזה מראה שאהרון נכנע אליו כנען. אז משה רבנו לא מרגיש עם זה בנוח. למה שאני אגיד שאני נתתי לו את המינוי? השם נתן לו את המינוי. אני צריך להגיד לו את זה בשם השם, לא בשם עצמי. אמר לו, תורה הייתה לי ונתתי עליך וכו'. באור זה, שרצונו יתברך שמו, היה שיתכהן על ידי משה דווקא. לפי שהכהן הוא המחבר עולם עליון בעולם התחתון ומעשיו. בצדוק. לפי שהכהן הוא המחבר עולם עליון בעולם התחתון ומעשיו. אבל התורה היא עיקר קיום העולם. לכן ראוי להיות כהונה על ידי משה, שניתנה התורה על ידו, ויבן. אז אולי רק נסגיש את ההבחנה בין מה שאפשר להבין פשט המדרש, שיפה תואר, לבין הפירוש של הרב שמחה בונים. פשט המדרש, משה שואל למה אני לא אהיה כהן. כלומר, צריך בעצם להסביר למה למשה לא יהיה את עניין הכהונה. לפי הפירוש שלו במדרש, שאולי גם מכוון הפשט, אז השאלה הייתה, למה שאהרון יקבל את הכוח שלו ממשה, ולא שיקבל את הכוח ישר מהשם? בעצם אז השאלה היא לא למה לא יהיה למשה את יתרון הכהונה, אלא למה לא יהיה לאהרון במידה מסוימת את יתרון ההנהגה, כלומר, שהוא לא יהיה תחת הנהגה של מישהו אחר. כאילו, זה מהכיוון השני. ואז הוא אומר לו, תשמע, כי זה שני תפקידים. באמת מאוד, אני אשתף אתכם שאני, מדבריו למדתי שגם את הפשט של המדרש אפשר לפרש באותה רוח. הוא באמת מדגיש שיש פה שני עניינים, משה ואהרון. זאת אומרת, שני תפקידים גם בעולם הרוחני. אז גם בפשט אפשר להסביר על פי זה את שני העניינים. על פי שני העניינים את הפשט. אבל על פי דרכו, התורה היא עיקר העולם. והכהן מחבר עולם עליון לעולם תחתון. מה אתם אומרים, מה יותר גבוה? עיקר העולם, או... מה יותר גבוה? מה יותר חשוב? הפעם שאלתי מישהו מה יותר חשוב, השכל או הרצון? אז אמר, הרצון יותר עליון, השכל יותר חשוב. אז מה? אז תתנינו על השאלה. אז מה יותר חשוב? מה יותר עליון? פשטות באמת מתחבר על מה שדיברנו מקודם, על האושפיזין. עם משה יקר עולם, נגיד, כמו שורש העולם. שורש של הכל. תסתכל בתורה וברא עלמא. והארון זה לחבר עולם עליון, עולם תחתון. זאת אומרת, להוריד את הדברים לתוך המציאות. אז באמת, מה יותר חשוב? קשה לשפוט, שניהם חשובים. אבל מה באמת לוקח כוח ממה? אז זה ארון לוקח כוח עם משה. הכהונה מהתורה. זאת אומרת, חשוב לכהונה שהיא תהיה בטלה לתורה. זה מה שיש כאן. ואבן. משפט, והמשל לחכם וכו'. יכול אני להיקח חוץ מרשותך אלא שהייתי מבקש על מתנותך. כלומר, ודאי שהאישה אינה מחויבת זה. כי זה אינה ממלכות שאישה עושה. אומר, אישה לא צריכה להשיא לבעלה אישה שנייה. זה לא חלק מהחובות שלה לבעלה. וגם הוא יכול להיקח חוץ מרשותה. אלא שרצונו היה להיקח אישה על ידי הנבטנותה. כאילו, נכון, הנבטנותה זה שכאילו היא תפרגן את זה. היא כאילו זאת שנותנת מקום, לא שלוקחים לה את המקום. לכן זה מאוד חזק ביחסי אנוש. שלפעמים, אתה צריך לתת למישהו מקום, וזה בעצם על חשבון מישהו אחר, ואתה יכול לשתף אותו שהוא, הוא יהיה זה שמפנה את המקום. לא מפנה לגמרי, כמו שנאמר כאן, אלא הוא זה שככה מרווח את המקום להכניס את השני, ואז הרגשה היא אחרת לגמרי. כמה שצריך להיות אמיתי, אבל כן. זה ממש... מה שבזה הוא קיום בסדר הראוי, מנהל להם כך, אני מתכוון עדיין במשל, על אנשים, שזה סיכוי שהבית הזה יהיה בשלום בית, למרות ש... אני זוכר, אני חושב ששמעתי סיפור ככה מה... כן, מהמציאות. כנראה מעולי תימן, שהיה בית עם שתי נשים, וזה היה בסדר. היה חלוקת תפקיד, כאילו באמת הם היו בהפרשי גילים. אחד ממש הרגישה כמו הבת של השנייה, והם נורא אהבו אחת השנייה, כאילו. זה מעניין ש... כנראה, עם הבעל כנראה היה אולי איזשהו ביטחון כזה, איזה מין יציבות, שכל אחת ידעה שהיא מקבלת מה שהיא מקבלת, אבל הסתדרו יפה. כי השנייה מאוד... צעירה, כאילו, מאוד נתנה למבוגרת המקום של כמו אימא, והמבוגרת לידה מראש, הצעירה, במובנים מסוים היא צעירה והיא לא, כאילו, אז כל אחד היה לו, היה לה מקום. אז זה מה שהוא אומר, שזה יכול להיות, שככה הסדר הראוי ונאה להם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יכול היינו לעשות אחיך כהן גדול חוץ מדעתך, אלא שהייתי מבקש שתהיה גדול עליו. רוצה לומר שהתכהן אהרון על ידו דייקה, שראוי לכהן לעשות על ידי תורה. זה באמת, ספר נחיל, למה באמת זה חשוב? אז אני אומר, הייתי אולי מחלק את זה לשני שלבים. שלב ראשון, למה שאהרון לא יהיה גם המנהיג? קודם שאלנו, למה שהמנהיג לא יהיה גם אהרון? ההנהגה תפסיד. ההנהגה תפסיד את התוקף האמת שלה. את נקודת העירה שצריכה להיות בהנהגה. זה אמת שהיא מעבר לאדם, שהיא מחוץ לאדם. ולמה, מה? אם יתערבבו, שניהם יפסידו, אבל אפשר להבחן. כלומר, אם משה רבנו יהיה כהן, אז לא, אז יהיה לנו חסר מלך. ואם אהרון יהיה מלך, יהיה לנו חסר כהן. אז שני חסרונות אחרים. אתה יכול להגיד, אפשר לחשוב שהמלך יכול להיות גם כהן, אבל שהכהן לא טוב שיהיה בצד אחד עיקרי וצד אחד נטפן. אז שניהם לא טוב. אז בכל אופן, אם אהרון היה גם מלך, כהונה הייתה מפסידה, כמו שאמרנו. ואז אהרון לא היה את המקום הזה לגמרי משותף עם העם. אוהב שלום ורודף שלום. אבל...
ממקור אחד, אבל זה לא נראה לך שני דברים שלא, גם הפוך, זה
חיבור ודאי צריך להיות ביניהם. זה לא שני עולמות. שני עולמות שמשלימים. אבל אתה אומר, מהשאלה שלך היא נזכר בדברי הרב זוננפלד, שהוא פעם אמר על הרב קוק, שמש התפילה שלו היא כמו הכהן הגדול. משהו כזה. אמר עליו, זה ככה מחמאה, באמת היה גם הערכה ביניהם. אז אמרו לו, אבל אתה מתנגד לזה שהוא היה הרב הראשי של ירושלים? אז אמר, כהן גדול כן, רב ראשי לא. זה... בוא נאמר, אני מודה שבמציאות שלנו, אז רב ראשי, בסדר גמור, כן, דמות כזאת. אבל אם היינו צריכים לבחור, אם היה את שני המשרות, גם כהן גדול וגם רב ראשי, ואי אפשר את שניהם. ראש הסנהדרין, תגיד, במקום רב ראשי. אז מה, יכול להיות שהיינו מודים לדברי הרב זוננפלד, לא? באמת הרב היה איש אשכולות, אבל לכאורה, לא? אתה אומר, גם וגם. ראש הסנהדרין. מה? מה? מה אתה אומר? לא מוכן לוותר. גם ראש הסנהדרין וגם כהן גדול. טוב. הרב אומר, הרי אנחנו קצת נסמכים על מאמר המספד בירושלים, ששם הוא אומר שיש שתי כוחות. עכשיו, שם זה לא שתי כוחות כמו כאן. זה הכוח ההנהגה המעשית והכוח הרוחני. הוא אומר שהם היו רוב הזמן בשני שבטים. אצל דוד התחברו ביחד. יש דמויות כאלה שמתחבר. באמת גם משה. משה עצמו הוא גם מלך וגם תורה. זה כבר חיבור לא מובן מאליו. בדרך כלל יש סנהדרין, יש מלך, יש נביא, יש כהן גדול. יש ארבעה. כבר היה איזה חיבור. יש פה איזה נקודה של הפרדה. אז מכל מקום אני מסכים. יש משהו שהשילוב ביחד הוא זה. אבל בעולם שלנו, כדי שכל כוח יופיע בכל צביונו, בכל שלמותו, צריך שיופיע במקום נקי, בתארתו. בלי שהוא כאילו משועבד למגבלות ולחסרונות של הכוח השני. אז יש לדון באמת, האם, מה יהיה לעתיד לבוא. בשלב ראשון יהיה ככה, אני חושב, שיש שתי כוחות. האם אחר כך יהיה שלב שהכל יתחבר באיש אחד, או שיהיה שלב שהכל יתחבר בשני אנשים, שהם יהיו שותפים ומחוברים. לפחות בעולם המושגים שלנו, בעיניי האפשרות של חיבור באיש אחד היא כמו נס. אפשרות של חיבור בשני אנשים, זה נראה לי גאולה בדרך הטבע. זה אפשר. הרבה חסרונות ראינו כשהכהונה, במשך הדורות, כשהכהונה התחברה לתפקידים של הנהגה. זה היה קלקול גדול. גם אפילו מה שאנחנו ככה קצת שומעים מדי פעם, החדר השני, על בית אלי. אז שמואל, אלי זה הכהן, מבחינת אהרון. ושמואל הוא שקול כנגד משה ואהרון. שמואל היה לוי, כמו שמשה היה לוי. שקול כנגד משה ואהרון. ושם יש תוכחה שלו. ונראה באמת שהכהונה כאילו לקחה מעמד שהיא לא הייתה כפופה לסנהדרין. זה כמו שכתוב כאן. כאילו אומר, אני רוצה שאהרון יהיה, שאתה תהיה גדול עליו. מה יותר גדול? התורה או הסנהדרין? זו, אני הלכתי כבר לשלב השני, אז לבאר. נקודה הראשונה, זה שאהרון יהיה כהן גדול, עם לב פנוי לעניין הזה, בלי עניין של הנהגה, שהוא לא עסוק בהנהגה. אבל אני צריך להסביר למה הוא צריך הנהגה לידו. שהוא יהיה ישר עם השם, אקס-טריטוריה. נבנה לו אזור, שהוא שמה בעל הבית. המלך יהיה מלך בכל השאר, שם יהיה אזור, רק של הכהנים, שם על פיהם יישק דבר. לא, אומרים, גם שם המלך מתערב. המלך של מלכי רבנן, מלך התורה, הסנהדרין, משה רבינו. חשוב מאוד. למה? כדי שכוח הלהט והדבקות בהשם לא יהיה עומד בפני עצמו, אלא כפוף לתורה. זה מה שצריך. שזה לכאורה מה שהתברר את נדב ואביהו. שהם באמת באו עם צמאון גדול, עם להט גדול, והיה חסר את כוח ההנהגה. ולכן עברו את הגבולות. לא התבטלו למשה רבינו, לא בטלו לתורה. ובמידה אחרת, שצריכה הרבה עיון, אבל בכל אופן משהו ממנה נראה ברור, מה שקרה בפרשה הבאה של כתיסה, שכשמשה רבינו נעדר, לא נמצא, והעם צווה על אהרון, מתאסף על אהרון ומבקש ממנו, זה אז חסר את הנוכחות של משה רבינו. כלומר, אהרון יכול להרים אותם לשמי שמיים, אבל צריך מישהו מאיזה מקום של מלך, שיכול כי יש כוחות, עם זה המון כוחות. צריך מישהו שכאילו הוא יעורר בהם את כל הטוב, את כל היפה שבהם, וצריך מישהו שידע לפעמים, כן, לרסן, לזכך את כל השיגים. ככה זה במציאות. באמת אהרון, שנסביר, הוא מנסה לעדן את זה, מנסה לדחות את זה, אבל כשמשה רבינו בא, יש לך כוחך ששיברת. כבר סיפרנו פעם את הדמיון שלנו, איך זה היה כשמשה רבינו שבר את הלוחות. הוא ירד מהר, זה דמיון, אפשר לדמיין אחרת, אבל זה ככה מצייר. הוא ירד מהר, וניגש אל המחנה, ורואה שהם שם עם העגל והמחולות, ונפרגן להם שכמו שיהודים עובדים את השם בלהט, אז הם גם את זה עשו בלהט. יש שם ריקודים, חבל על הזמן, איזה ריקודים שהיו שם, עם מעגלים, בלי מעגלים, עם יין, בלי יין. קיצור, פורים ושמחת תורה ביחד, ועלינו רחמנא ליצלן. ומשה רבינו בא, ואפשר לשער, עכשיו בטח היו כמה חבר'ה שרקדו באמצע, והרבה מסתכלים כמו תמיד. ואז משה רבינו בא, מתקרב, אז בית כולם מסתכלים, רואים, משה רבינו בא. ובאמת רוב הציבור ככה, חכה לראות מה יהיה. אבל החבר'ה הנלווים, רואים, אתה מוזמן, אם אתה רוצה, ממשיכים. ואז הוא ככה ממשיך הלאה, ניגש כאילו למרכז הקהל, תפרס את שתי הלוחות, ואז נהיה שקט. כאילו, לא יודע אם זה הציור. אז כאילו, יכול להיות, כאילו עוד הסבר למה הוא עשה את זה. יש הרבה הסברים למה הוא עשה את זה. הדבר היחידי שהצליח להוציא מהם את ה... כי זה יצר, אנחנו לא מכירים את זה. הגמרא מספרת על איזה משיכה יש ל... זה הלהט האמוני שהוא יוצא עם צבע ועם תאוות בשר ועם דבר כזה נמוך, מאוד קשה לכבוש אותו. אני צריך משהו מזעזע ממש כדי להפסיק אותו. פה באמת מתגלה כוחו של משה רבינו, ואחר כך המשך מן השם עולם. כל זה לאהרון לא. הוא לא יכול לאסוף את כל בני לוי ולהגיד להם, יספו, ירגו, יש את ראו, יש את קרובו, הוא לא יכול. וטוב שלא יכול, זה לא התפקיד שלו. אוהב שלום, רודף שלום. אבל צריך באמת את ה... מי למעלה, מי בראש, אז צריך שהתורה תהיה בראש. וכל הלאט, כל המקום הזה יהיה כאילו לפעמים נכבש או מודרך. על ידי התורה. באמת מתחבר, באמת גם מחבר ומשלים פה למאמר השני. במדרש. דבר אחר, וזה הדבר, הדאו דכתיב, קחו עמכם דברים. זהו שאמר הכתוב, ארחץ בניקיון כפיי, סליחה, ואסובב את מזבחך השם. לשמוע בקול תודה, ולספר כל נפלאותיך. לפי שישראל אומרים, ריבון העולם, הנשיאים חוטאים ומביאים קורבן ומתכפר להם. משיח חוטא ומביא קורבן ומתכפר לו. אנו, אין לנו קורבן. אמר להם, ואם כל עדת ישראל ישגו וכו'. אמרו לו, עניים אנו, ואין לנו להביא קורבנות. אמר להם, דברים אני מבקש, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ואני מוחל על כל עוונותיכם. ואין דברים אלא דברי תורה, שנאמר אלה הדברים אשר דיבר משה. אמרו לו, איננו יודעים. אמר להם, בכו והתפעלו לפניי, ואני מקבל. אבותיכם, כשנשתעבדו במצרים, לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר, והנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. בימי יהושע לא בתפילה עשיתי להם ניסים, שנאמר, ויקרא יהושע סמנותיו. ומה אמרתי לו? נטה בקידון, עם כל הכיבוש השני של האי. ממי השופטים, בבחייה שמעתי צעקתם, שנאמר, ויהי כי זעקו בני ישראל השם, אז היה שולח להם שופט, מושיע. ובימי שמואל, לא בתפילה שמעתי להם, שנאמר, ויזעק שמואל השם בעד ישראל, ויענהו השם. וכן, הנה המלחמה שם במצפה, וכן אנשי ירושלים, אף על פי שיחיסוני, בשביל שבחו לפניי, רחמתי עליהם, שנאמר, כי כה אמר השם, רונו ליעקב שמחה וגומר. זוכרים, זה כתוב שם, אבל אחד הפסוקים, בבכי יבואו ובתחנונים מובילים. מזה תבוא הגאולה. אני מבקש מכם, לא זבחים ולא קורבנות, אלא דברים, שנאמר, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם. וכך אמר דוד, אחד בניגיע כפיי, וכו'. אני אומר לך, להקריב לך קורבן, אלא לשמיע בכל תודה, שאני מודה לך על דברי תורה. עד כאן, לשון המדרש. באור זה. המדרש בא לומר, שהוויכוח היה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, במה תלוי הקרבתם אשר התקרבו אליו, ודבקותם שידבקו בהשם יתברך, על ידי מה יהיה. אמר להם, ואם כל עדת ישראל ישגו, וכולו, שיקריבו קורבן ויתכפר להם, ובזו ישובו ידבק בהשם. אמרו לו עניים, אמרו לו עניים אנחנו. אולי נוסיף ונאמר משהו גם בפשט המדרש, שייתכן, פשט זה נראה שזה אותם דוברים כל הזמן, אבל יכול להיות שזה גם דורות. כאילו כל פעם, הוא אומר, תקריבו קורבנות, ואז אומרים דורות, אין לנו, אין לנו מקדש בכלל. לא רק שאין לנו כבשים, אין לנו בכלל את כל האפשרות הזאת. אז מה נעשה עכשיו? אז הוא אומר להם, ברור זה, שלא היו רוצים סיבת וגותם על ידי מעשה. כי אם יבצר מהם המעשה הזאת על ידי סיבת מה, במה יהיה תרופתם? כי המעשה הוא דבר חוץ מהאדם. ואפשר שיסר ממנו על ידי דבר מה? כמו על ידי עניות. כן, יכולים להיות עניים מהמעשה, ולפי דרכנו, וזה מכוון גם, אפשר להיות גם עניים מהמקדש. מקדש עם קוד גודלו ותפארתו, יכול להיות ויכול לא להיות. המשפט הזה ממש מזכיר את הניסוח של המהר"ל. איך המהר"ל מדבר בשפה כזאת? הוא אומר, שלא היו רוצים סיבת וקוטה מידי מעשה, כי מבצר מהמעשה זאת ידי סיבת מה, כי מה יצרופתם? כי המעשה הוא דבר חוץ מן האדם. ממש לשון מהר"לית כזאת. נכון? אפשר שיסר ממנו על ידי דבר מה, כמו שעל ידי עניות. בפשיסך למדו מהר"ל. למדו מהר"ל. אמר להם, דברים אני מבקש, ואין דברים על דברי תורה. אמרו לו, אין לנו יודעים. פירוש זה. כן, אז דברי תורה. דברי תורה זה כבר לא מעשה. וזה, תמיד אדם יכול ללמוד. זה... נכון, המעשה הידוע, נזכר פה במדרשים בפרשה, אחת הפרשות הקרובות, שאחד ירד לים, והיה שם שערה גדולה. בהתחלה שהוא, בתחילת הנסיעה, אמרו לו, כל אחד מה מלאכתך, אנחנו סוחרים, אנחנו פה, ומה אתה? והיית מתחוכם, כלום. ואז הייתה שערה גדולה, והיו מוכרחים לזרוק את הכל הים. והם ניצלו באור שיניהם, ואז עלו ליבשה, ואז הם קבצנים, צריכים לקבץ נדבות. אבל הוא, הכירו אותו, לקחו אותו לשבת, לליל שבת, לסעודה, התחילו לדבר איתו קצת בלימוד, ראו שהוא... אז אמרו לו, ידרוש בית הכנסת, וזה, ומיד כולם כיבדו אותו, ונתנו לו, ואז אמרו לו, תיתן לנו. אז באמת, מסתום אל התן, אמר למה, אבל הוא אמר, טוב, אתם רואים, טוב סחרה מכל סחורה. כי התורה נמצאת עם האדם, ולא מחוץ לו. הולכת איתו. אז אמרו לו, אין לנו יודעים, פירוש זה. כי לא יעניך עליהם גם בסיבת התורה, לפי שגם דברי תורה אינם אצל אדם בתמידות. כי בעת אשר האדם אינו צלול בדעתו, ואינו זך בשכלו, ויחסר ממנו גם דברי תורה, במה ידבקות להשם. כן, מה יגיד האדם? אולי מה יגידו התורות שכבר התורה נחלשה בהם? שלא תמיד השכל צלול לתורה. רב נחמן מדבר על מה האדם יעשה בזמן שהוא בפשיטות, בזמן שהוא מצב של פרוסטה, שהוא לא במוחין, כמו שאומרים. מאיפה הוא יחיה את עצמו אז? אז מה יעשו כשאין תורה? עד שאמר להם השם יתברך, ברכו והתפללו לפניי, ואני אקבל. ודבר זה הוא בעצם האדם, מנוהג בתמידות, בכל עת שישובו אל ליבם, מתקרב לשם יתברך, והתפללו לפניו, וישפכו לפניו שיחה, נענה להם. אז זה דבר שנמצא תמיד. אדם יכול לרצות, אדם יכול להתפלל, אדם יכול לפנות. זה אולי פעם ראשונה, מאז שאנחנו לומדים את רב שמחה בונים, שהוא נשמע כמו חסידים. היינו כבר כמה דברים אחרים. אמרנו, הוא חסיד, אבל הוא מבסיסך. אבל פה, באמת שיש איזה מקום שהתפילה זה המקום הכי הכי בסיסי. להשפוך את נפשי לפני השם, כאילו, לפי דבריו, אם נלך לפי מה שאמר, מה הכי עצם האדם? המעשה, שלא נזלזל, כאילו, מדובר פה על מעשים יקרים, קורבנות, מעשי המצוות, אבל עדיין יכול להיות שאדם יהיה בלי זה, שלא בטובתו. יותר מזה, זה המחשבות, הלימוד, אפילו זה, זה לא עצם האדם. יזהרו בזקן ששכח תלמודו, שלוחות ושברי לוחות נמצאים בארון, מונחים בארון. הזקן ששכח תלמודו, הזקן ששכח תלמודו, זקן ששכח תלמודו, מה נשאר לו? צריך להיזהר בכבודו, אבל מה יש לו? אין לו חוכמה, שכח. אבל יש לו את זה. אבל זה עדיין משהו יותר בסיסי. חינם, זה לא אולי תפילה במובן המלא והשלם שלה, אבל עצם הרצון, עצם הפנייה. זה דבר מאוד חזק שאצל זקנים, או אצל מי שלא עלינו, היה סוג כזה של שכחת תלמודו. אנחנו מכירים, הרי תלמוד חכם עצום שהיה לו אירוע, ודווקא לראות אותו מתפלל או מברך, או אפילו אומר דברי תורה, אבל שהם יותר כמו דברי תפילה, זה פשוט מעורר ליראת שמיים. אז אבל אני אומר גם זקנים, שבסוף ימיהם נעשים ככה עם שכחה, דמנציה, כל הדברים האלה, כל המחולות של הזקנה. אז מה נשאר אחי אחי? התפילה. להבדיל גם שירים, כן, דברים שאדם הרבה יודע. אבל המקום הבסיסי הזה של מילות התפילה וגם הרצון הזה. זה משהו שכל עד שאדם רוצה בכלל משהו, אז יכול גם לרצות את זה. נכון, יש מצבים אפילו, שאדם אולי כבר בחינת פטור ממצוות. אבל ב... הרבה אחרי שהשכל כבר כמעט לא עובד, זה עוד נשאר. זה דבר מאוד יסודי. מה? אלא מה? כלום. איזה מצבים? שאין יישוב דעת. לא, אבל מסיבה של חולי גוף, למה אתה מתכוון?
לא מבחינה
פיזית. טרדות? לא, זה תמיד אפשר. אתה יודע מה עושים כשיש טרדות, אתה לא יכול להתפלל. אתה מתפלל שקדוש ברוך הוא יעזור לך להתפלל. נכון? תעשה לי יישוב דעת. רב נחמן אומר, אדם עושה התבודדות, לא יכול להגיד כלום. ותגיד, ריבונו של עולם, תגיד את זה. ותתפלל שייתן לך יישוב דעת. ולכן נמי, זה דבר שצריך ללמוד מצד אחד. אבל הוא דבר מאוד בסיסי, כלומר, הוא לא תלוי בכישרון חיצוני. יש אותו לאדם, ועוד הערה כמובן, שזה דבר שהכי משותף. יש אותו לכולם. במובן הזה, קטון וגדול, שם הוא. יש איזה שוויון. באמת, לפי זה, בדרוש הקודם, דרשנו בשבח התורה, בסופו של דבר. שבחינה של אהרון, היא תהיה כפופה לבחינה של משה. זה ודאי. כל המקום... אוטם, אוזנו, לשמוע התורה, גם תפילתו תועבה. כל האפשרות של תפילה זה רק אם יש הקשבה לתורה. אבל מצד שני, התפילה היא מלווה את האדם אפילו במקומות שהוא לא מסוגל, לא שהוא לא רוצה. זה הגדולה של התפילה. וכמו שלימדו אותנו החסידים, לא רק בדרוש, אלא גם במעשה, שככה אתה מחבר את כל עם ישראל. יש איזו בחינה. אני אומר, אתה יודע, הרבה פעמים אני מתלבט. מה העיקר ביהדות באמת? השכל או הרצון, מה שאנו מקודם, כן. לכאורה זה גם השכל והרצון, שתי הבחינות האלה. מה הכי חשוב? מצד אחד, עם ישראל, עם חכם ונבון, אנחנו לא כמו עובדי אלילים, שאקסטזה, וכל מיני שיגונות, וזה, פה לומדי גברה, וקריאות אפילו, וזה, ואפילו חב"ד לומדים בקריאות, והכל, מה עזוב, התלהבות, וזה, מה, יהודים, מה לעשות? זה מצד אחד. משהו ככה מאוד מפוקח. מצד שני, מצד שמה, כל החוכמות, כל החשבונות, מה עזוב, זה לא, בעיקר זה, אם הלב נמצא. זאת אומרת, נדמה לומר שהאידיאולוגיה היא התבטלות לתורה. אבל בערך לתורה היא ככה התבטלות. לא התחכמות בה. כמו שאם יש התבטלות, אדם יכול להתחכם, הוא מתחכם. זה ברור. אם הוא לא עשה את זה, אז כנראה שמשהו פגום. אז זה לא באמת קשר מלא לתורה. אבל לכאורה, העיקר באמת זה היחס, זה השייכות, הקשר לתורה. שזה בחינת תפילה קצת. אז זה העניין של אהרון הכהן. זה ודאי גם על משה רבנו, גם על אהרון. מכיוון שאנחנו עכשיו דופקים בשבח התפילה. זאת אומרת, אני אספר את זה גם על משה וגם על אהרון. אני רוצה להגיד שאפשר לומר על אהרון, שמי שהיה רואה אותו בטח, היה לו הרהורי תשובה כמו שנה או שנתיים. עכשיו, זה משפט שאמרו על הגר"א. הגר"א הוא מבחינת משה רבנו שבדור, נכון? אז כתוב שמי שהיה רואה אותו מתפלל. לא מי שהיה רואה אותו לומד, זה נראה לי בכלל. מי שהיה רואה אותו מתפלל, והיה רואה איך שהוא מונה את המילות של התפילה כמו מראות יקרות, נהיה לו הרהור תשובה מזה כל שנה, כמו שנה או שנתיים. ככה מספרים. נשלים את הדברים. מה? אנחנו מתקרבים לתאריך. היום זין אדר. טוב, זה תמיד אומרים, נכון? זה יוצא עם פרשת תצווה. לא לחינם. נכון. יפה מאוד. זה מה שהוא אומר, אשר הדברים האלה, אני אבקש אל הדברים, אשר הם בעצם האדם, לבקש מן השם יתברך, הוא מקבל וממלא את בקשתו. לכן אמר דוד, אחז בניקיון כפיי, כלומר, אחז בניקיון את עצמי שלי, ירוש עצמותיי, עצמותי. איני אומר להקריב לך, אלא להשמיע בקול תודה. ודבר זה אינו תלוי בשום סיבה, רק בעצם האדם, הוא מתפלל ויתה ליבו אל השם יתברך. וזה קחויים אכן דברים, פירוש מבחינת עצמותיכם, מדוק ואבין היתר. נחזור אולי משהו שפעם סיפרתי, שהרב שלם יקר ליבך אמר פעם, שמעתי את זה ממנו, שהטעות של המרגלים הייתה שהם חשבו שהדרך לזכות בארץ ישראל זה על ידי תורה. הם לא הבינו שעיקר הדרך לזכות בארץ ישראל זה על ידי תפילה. רק תפילה. כמו שאני אומר. רק תפילה. אחרי ששמעתי את זה בזמן, אז זה היה לי מוזר. הייתי רגיל לפירוש של הרב מה הטעות של המרגלים. שהם לא ידעו להעריך את הקדושה שבטבע וכו' וכו'. אבל מן החינם אולי זה קשור. שזה גוף העניין של התפילה. כי מה מתבטא בתורה? התורה מתבטא הכישרון של האדם הישראלי. תפילה מבטאת את הסגולה הטבעית של האדם הישראלי. לכן זה דבר שהרבה יותר נשאר. זו הכי עם האדם, כאילו. זה אולי לא מבטא עמל. במובן הזה, מי שיכול לעמוד ולא עומד, וסומך רק על איזשהו הדברים יהיו ממילא, זה הפסד גדול. אבל מצד שני, מה עצם הנפש? זה התפילה. זה נקודת הנשמה, נקודת הסגולה. וזה אומר את הקדושה של ארץ ישראל, קדושה קשורה לזה. טוב, אז באמת צריך להתפלל שנזכה. להתפלל לתורה. אתם יודעים, יש פה לשון במדרש שהוא מודה על התורה. בסוף המדרש, שאני מודה לך על דברי תורה. ממש לפני עד כאן לשון המדרש, זה החיבור בין הדברים. זה מתפלל על התורה. מתפלל שתזכה לתורה. אז שוב נסיים בתפילה. מתפלל שנזכה לתורה. שנזכה לתפילה, ושנזכה שהנשמות הגדולות האלה, כמו הנשמות שמדברות פה, ישובו ויחיו בנו כימי עולם. בשערה.